אנחנו עושים קידושין דרך זין עמוד ב', וראינו במשנה שיש מושג שנקרא גלגול שבועה, שאפשר להיות במציאות שבן אדם מחויב שבועה על המטלטלין, ואז האדם אומר לו, תכלול בשבועה הזו גם כן שתישבע לי על הקרקע שאנחנו מתווכחים עליה. אז זה מושג של גלגול שבועה. האדם חייב לו שבועה על נושא אחד, והתובע יכול לומר לו, אם אתה כבר נשבע, אתה מוציא שם השם מפיך, תאמר גם כן שעל הדבר אחר שאנחנו חלוקים, שגם על זה תשבע. ושאלנו מה המקור לזה, והגמרא אמרה שהמקור לזה זה הדין של סוטה. שהסוטה עונה אמן אמן. אז מה זה אמן אמן? ישנו מסורת שאמן אמן, היא אומרת, אני מקבלת את השבועה גם על הזמן שאני נשואה אליך, וגם על הזמן שהייתי מאורסת אליך. וגם על האיש הזה שקינית לי ממנו, וגם על איש אחר וכו' וכו'. הגמרא הרחיבה את השבועה. אז בעצם הוא סך הכל הזהיר אותה, אל תסתרי עם איש פלוני. ואז היא נסתרה, והיו עדים שהיא נסתרה, ועל זה היא שותה את המסותה. מה זה שאנחנו משביעים אותה לדברים האחרים? אז זה מושג של גלגול שבועה. אז הוכחנו את המושג הזה מדאורייתא, מהדין של סותה. עכשיו הגמרא אומרת לנו ככה. הגמרא היא שתי שורות מלמטה. אשכחן סוטה, אנחנו בכ"ז עומדת שתי שורות מלמטה. אומרת הגמרא, אשכחן סוטה. בסדר, מצאנו שלגבי סוטה יש כזה דין של גלגול שבועה, די איסורה. וסוטה סך הכל מדובר על איסור. האם היא זנתה או לא? ממון אמינה לן. איך אנחנו יודעים שבוויכוח של ממון גם אפשר לגלגל שבועה? עונה הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, קל וחומר. בבן דרש רבי ישמעאל דרשו קל וחומר. ומה סוטה שלא ניתנה להתאבה בעד אחד? מגלגלין. ממון שניתן להתאבה בעד אחד, אין עוד דין שמגלגלין. סוטה, הרי איך הוא מביא אותה לידי שבועה? הוא צריך שיהיו שני עדים. הוא צריך שיהיו שני עדים שאחרי שהוא הזהיר אותה, הוא קינה לה, אל תסתרי עם איש פלוני, היא נסתרה. אז איך הוא מביא אותה לשבועה לספק? הוא מסופק, מה קרה כשנסתרתי איתו? אני לא יודע מה קרה בחדר. אני יודע שהייתם לבד אחרי שאני ביקשתי ממך לא להיות לבד עם האיש הזה. אז סוטה שאי אפשר לגרום לה להישבע בעד אחד, צריך שיהיו שני עדים שהיא הייתה לבד עם האיש הזה, לא ניתנה להתאבה. אי אפשר לתבוע ממנה את השבועה בעד אחד, ובכל זאת מגלגלין אפשר לגלגל את השבועה. ממון שניתן להתאבע בעד אחד, אין עוד דין שמגלגלים. הרי בממון כן אפשר לחייב אותו לשבועה על ידי עד אחד. בוא נאמר בן אדם, ראובן אומר לשמעון, תחזיר לי את $100 שאתה חייב לי. שמעון אומר, לא חייב לך. עד אחד אומר, אתה כן חייב לו. אז התורה אומרת, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת. התורה אומרת, אנחנו לא מאמינים לעד אחד לגבי החטאים של האדם. חזל דרשו, מה זה לכל עוון ולכל חטאת? אבל לגבי שבוע כן נאמין לו. אז חזל אמרו מפה שעד אחד גורם לנתבע לשבע שבועה דאורייתא. דהיינו, אנחנו אמרנו יש שלושה סוגי שבועות דאורייתא. ראשי תיבות שמה. שבועת השומרים, בנתן נותן לשומר, השומר אומר זה נגנב. אתה אומר תשבע שאתה לא גנבת את זה, תשבע שמישהו אחר גנב את זה. שבועת מודה במקצת, ראובן תובע משמעון 100, הוא אומר לא, אני רק חייב לך 50. התורה אומרת שישבע שהוא באמת רק חייב 50. ושבועת עד אחד, בן אדם אומר אתה חייב לי 100, הוא אומר לא חייב לך כלום. עד אחד אומר אתה כן חייב לו 100. אז על עד אחד התורה אומרת תישבע, אתה נגד העד אז תישבע שאתה לא חייב לו את ה100.
רגע, האם במקרים הראשונים של שין ומם, כן, זה לא היה מדובר גם שיש עד אחד?
לא.
אבל מה זה?
שומרים, אתה מודה שאתה היית שומר חינם על החפץ שלי. אתה רק טוען שזה נגנב. שנינו מסכימים שאני נתת לך לשמור על המכונית שלי. אתה טוען שהרולס רויס נגנב. כן?
ובעל הדין הוא לא נקרא...
הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, הגמרא אומרת. כשבן אדם מודה, זה כמו מאה עדים שמעידים. אז אנחנו אומרים ככה. אם בסוטה שאי אפשר לתבוע ממנה את השבועה, על ידי עד אחד, צריך שיהיו שני עדים שהיא נסתרה אחרי שהוא הזהיר אותה, שהוא כינה לה. אל תסתרי עם איש פלוני. אם שם שחייבים שני עדים, בכל זאת אפשר לגלגל שבועה. בממון שעל ידי עד אחד אתה יכול לחייב אותו שבועה, ודאי שתוכל לגלגל שבועה על ידי אותה שבועה. אומרת הגמרא, אשכחן בוודאי. זה טוב כשיש לו טענת ודאי, אתה חייב להתאמע. ספק מנהלן, איך אני יודע במציאות שהוא מסופק, שאני לא יודע אם אתה חייב לי או לא, איך אני יודע שגם שם אפשר לגלגל שבועה למציאות שאני מסופק. דיינו, כשאני טוען אתה חייב לי 100, אתה אומר לא, אני מבסר, תשבע, יש לי עד אחד, אז אתה מחייב שבועה. אני אומר, קרקע, אתה חייב לי את הקרקע הזו. אתה אומר, לא, אני לא חייב לך את הקרקע הזו, אני אומר, בסדר, תשבע לי גם על הקרקע. זה כשאני טוען ודאי על שני הטענות. אבל מה עם מציאות שאני טוען ודאי, אתה חייב להתאמע, ואני לא בטוח אם מחרתי לך את הקרקע הזו או לא, תשבע לי גם על הקרקע. האם על ספק אני גם יכול? או המציאות הקלאסית של שבועת ספק, זה כשישנו שומרים, שותפים, שני אנשים שותפים. בסדר? אז אני בחנות ראשון, שני, שלישי, אתה בחנות רביעי, חמישי, שישי. בסדר? עכשיו אנחנו רוצים לחלק את השותפות, ואני אומר, חבוב, לא מסתדר לי הקופה. לא מסתדר לי הכמות כסף. איך זה שכשאני בחנות, החנות מרווחה יותר. כשאתה בחנות, החנות מרווחה פחות. לא מקבל את זה. אני רוצה שתשבע לי שאתה לא לקחת חלק מהכסף. יש כזו שבועה של שותפים. אז זה שבועה של ספק. אני לא בטוח שגנבת. אבל אני לא, יש לי שאלה. אז אני רוצה שתשבע. אז אני יכול לגלגל שבועה, אם יש מציאות, שאתה כבר חייב לשבועה דאורייתא, כי אתה כפרת בעד אחד, אז אני יכול לומר, אתה כבר נשבע לי על המאה שהעד טוען שאתה באמת, ואני טוען שאתה חייב לי, גם על זה תשבע. אז הגמרא שואלת, איך אני יודע שבתוספת ספק גם אפשר לגלגל שבועה? זה אחד מהמקרים הקלאסיים שאפשר גלגול שבועה, כתוב בסוף משנה שבועות, אז מניין? זו השאלה של הגמרא.
רגע, אבל שבועה... ספק, לא, כאילו, זה לא
משהו, אי אפשר לתבוע לשווה על ספק. אז כן, אז הוא אומר שיש מציאויות שכן. בוא נחכה שנגיע לשבועות. נגיע בעזרת שם. נגיע.
לא, אז חשוב להבין כאן. למה אנחנו, זאת אומרת, אם אנחנו שואלים האם אפשר לגלגל את זה יחד עם שבועת ודאי, אז כנראה מעמד של שבועת ספק הוא פחות משבועת ודאי.
כללית, התורה אומרת לי מתי אני יכול לחייב אותו שבוע. יש דינים רבנן שרבנן חייבו אותו שבוע. אבל בפשטות, מי דאורייתא אמרנו מהמציאות. כן? עכשיו, המשנה בסוף שבועות אומרת שאי אפשר להשביע אותו על טענת ספק במציאות ששותפים. אנחנו נראה כשנגיע לשם שיש מציאות שאתה כן יכול, שחזל תקנו שכן אפשר להשביע אותו.
אוקיי.
הגמרא אומרת שם שיש מציאויות שכל אחד מורה היתר. מה אכפת לו אם אני לוקח חוגיה תוך כדי שאני עובד פה? מה אכפת לו זה? מה אכפת לו זה? מה אכפת לו המצטבר? מה אכפת לו הזה? אז יש מציאויות שכן, שחזל תקנו שכן אפשר. אז הגמרא אומרת פה, אבל איך אני יודע שאני יכול לגלגל שבועה על טענת ספק? שמכוח השבועה בממון, מה אמרנו? באיסורה, בסוטה. אז התורה, סוטה כל המציאות זה ספק, אני לא יודע מה היא עשתה בחדר שם. אז אני יכול לחייב אותה, כל המעשה סוטה, אז הם חייבים את השבועה. עכשיו, אין לי מושג שקרה משהו בזמן האירוסין, אומרת התורה, אני יכול לגלגל. וענתה האישה ואמרה, אמן אמן, הכהן אומר לה, תדי, אני לא רק משביע אותך עכשיו על העכשיו, אני משביע אותך גם על הזמן שהיא מאורסת אליו, אני משביע אותך גם על האיש הזה, גם על כל איש אחר. השבועה שאת מקבלת על עצמך עכשיו, זה שכל הזמן, עם כל הגברים, את היית בסדר. ואת מקבלת את העלה והשבועה, שבועה שלא עשית את זה, ואם עשית, אז כל הכללות יחולו עלייך. אז אנחנו מגלגלים, אנחנו אומרים, בעצם יש לנו רק את האיש הזה, בפעם הזאת, על זה יש לנו עדים, על זה יש לנו ספק. ואנחנו מגלגלים את כל הספקות האחרות. אז בסוטה זה הכל מציאויות של ספק. בממון התורה אומרת לי שבועה של ודאי, נכון? עד אחד זה שבועה של ודאי, אני טוען את הוודאי חייב לי את הכסף. עכשיו אני רוצה לגלגל יחד עם השבועת ודאי שבועת ספק, ועל זה הגמרא שואלת מה המקור שבממון יחד עם שבועת ודאי אפשר לגלגל שבועת ספק.
כן.
אומרת הגמרא, תניא, רבי שמעון בר יוחאי אומר, נאמרה שבועה בחוץ, נאמרה שבועה בפנים. התורה מלמדת לנו שיש דין שבועה מחוץ לבית המקדש, שבועת השומרים, שבועת עד אחד, ויש לנו דין שבועה בתוך בית המקדש. מה שבועה אמורה בפנים, הסבא ספק כוודאי, אם בשבועה שבתוך בית המקדש. התורה אומרת, אני לא מחלק ספק וכמו ודאי, אני משביע. באותה מידה, אף שבועה אמורה בחוץ, הסבא ספק כוודאי. אז גם בחוץ, מחוץ לבית המקדש, אני עושה פה מעין מה מצינו. כמו שבתוך בית המקדש, התורה אמרה לך שאתה יכול להשביע, להוסיף ספק כמו שאתה יכול להוסיף ודאי, ככה, מחוץ לבית המקדש, אתה יכול להוסיף.
איזה סוג של לימוד?
איזה סוג של לימוד זה? זה מה מצינו? מה מצינו?
מה מצינו?
כמו שמצינו ככה, ככה, ככה. עכשיו, זה לימוד מאוד קלוש, שבקלות אפשר לפרוח אותו. אז בעצם הלימוד הזה הוא בנוי על הקל וחומר הקודם. סתם ככה, למה היינו צריכים את הקל וחומר? הגמרא שאלה, איך אתה יודע שבדיני ממון יש השבועה? אז למה לא אמרנו מה מצינו? כמו שיש לך גלגול שבועה על סוטה, יש לך גלגול שבועה על ממון. אז תוסות שואל את זה. זאת אומרת, לא, כי סתם ככה הייתי פורך את זה. ברגע שיש לי את הקל וחומר, אז אני אומר, יש לי את הקל וחומר שמלמד את זה. יש לי רק שאלה, האם יש לזה גם את הנתון הזה של ספק כוודאי? לגבי הנתון הזה, אני אומר מה מצינו. כן? בסדר, אז ענינו. אז זה בעצם, עד פה היה הדיון של גלגול שבועה בממון. אומרת הגמרא, עד היכן גלגול שבועה? עד היכן, עד איפה הכוח של גלגול שבועה? עד איזה, עד מה הגבול? אני יכול לשביע אותך על כל דבר. אומרת הגמרא, אמר ויהודה אמר רב, ואמר לו, הישבה לי שאין עבדי אתה. או, אתה כבר חייב לשבועה, אז הוא יכול לומר לו, בוא נוסיף, 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 עד כדי ש... תשבע לי שאתה לא העבד כנעני שלי, שאתה לא בכלל, מי אמר שאתה יהודי? אולי אתה העבד כנעני שלי, אתה חייב לי הכל. אומרת הגמרא, הוא שמות ומשמתין עליה. מי שמעיז לדבר ככה וכזו חוצפה להוציא לעז על בן אדם שהוא לא יהודי, אז מה הוא ניסה לעשות לו? הוא ניסה לומר עליו שהוא בכלל לא יהודי. אז אנחנו היינו שמים אותו בנידוי, היינו שמים אותו בשמתה. תתניא, הקורא לחברו עבד יהיה בנידוי. ופה אנחנו רואים שהגמרא משווה את המילה נידוי ושמתה. מחלוקת ראשונים, האם נידוי ושמתה זה אותו דבר או לא? או אולי שמתה זה התחלה, זה השלב לפני נידוי. אז פה זה משמע שזה ממש נידוי. אז בסדר, הגמרא אומרת, מה שייך שהוא יכול לגלגל את זה? כן? אז אומרת הגמרא, יש לנו ברייתא שאומרת, הכהן לחברו, עבד יהיה בנידוי, ממזר. כמו קורא לו ממזר סופק את ה-40, אז זה צריך להיזהר. הרבה אנשים ביידיש, כשמתכוונים ממש בן אדם בנדיט, אז הרבה פעמים הם הוא ממזר. אז פה הברייתא אומר, מי שקורא לחברו ממזר סופק את ה-40, מה הוא טוען? שההורים שלו עברו עליו. אז הוא וחייבים מכות, אז הוא גם, הוא מקבל את המכות. רשע יורד עמו לחייו, אז הוא יכול לעשות כל דבר לנסות להתחרות איתו. לא יש חנות פיצה, יכול לפתוח חנות פיצה ממול. או יכול, זה נקרא יורד עמו לחייו. אז זה מה שכתוב בברייתא, שמי שקורא לחברו שם, אז הוא תלוי בשם, לפי זה אנחנו התגובה של הבית דין. אז מה זאת אומרת, הוא יכול לגלגל שבועה ולומר לו, עכשיו תשבע לי שאתה בכלל יהודי כאשר אולי אתה עבד כנעני שלי. אלא אמר רבא, הישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי. זה העניין, שהוא יכול... לגלגל אפילו עד כדי כך לומר לו, תשבע לי שאתה לא אוהב דברי שלי. ואז הוא לא פוסל אותו ביחוס, הוא סך הכל טוען, תשבע לי שאתה לא חייב לי את כל הכסף של שאוהב דברי, בעצם צריך לעבוד לרבו. אומרת הגמרא, היי טענת מעל יתאי, ממון אלה יתלי גבי. הגמרא אומרת, רגע, מה שייך? זה באמת, אם יש לו טענה, זה טענת ממון, אתה חייב לי את כל העבודה של אוהב דברי. אז למה שהוא לא יוכל לגלגל עליו את השבועה הזו? מה זה שונה מכל ממון אחר שהוא תובע ממנו? הוא סך הכל אומר, תשבע לי שאתה לא חייב לי את הכסף הזה. אומרת הגמרא, רבא לטעמי, רבא הולך לפי שיטתו, דאמר רבא, עבד עברי, גופו קנוי. אז זה לא רק עניין של ממון, זה אפילו נחשב שהגוף קנוי לו, ואז זה לא כמו כל מטלטלין אחרים. אם זה היה עניין ממוני, מטלטלין, אני מבין מה מיוחד בזה. זה סך הכל טענה, אתה חייב לי כסף. אבל אם אני אומר שגופו קנוי, אז אם גופו קנוי, אז זה כמו קרקע, זה כבר העבד עצמו שייך לאדון. אומרת הגמרא, יח יינו קרקע. ואני יודע, המשנה שלנו כבר אמרה שאפשר לגגש בו על קרקע, זה היה היסוד. המשנה אמרה, נכסים שאין עימן אחריות, נכסים שיש עימן אחריות, נכסים שאין עימן אחריות, מגלגלים שבועה על נכסים, הם זוקקים, נכון? הנכסים שאין להם אחריות יכולים לגרום לחייב שבועה לנכסים שיש להם אחריות. אז מה החידוש של עבד, גם שגופו קנוי? אומרת הגמרא, מה עוד את אימא קרקע הוא דאבידין שדמזבני בצנאה? אם איתה דזבין נטלי קלה, האם איתה דזבין קלה איתלי? הייתי חושב שקרקע לפעמים אתה מוכר בשקט. אבל עבד, מה שייך למכור בשקט? אם הוא נמכר כעבד, כולם יודעים. הוא לא אוהב הבית שש שנים, הוא עכשיו כבר לא ברשות עצמו. הייתי חושב שזה דבר שאי אפשר שיש לו טענה ונקבל את זה לשבועה. נאמר לו, מה זאת אומרת? למה אף אחד לא יודע מזה? כמה שמלן, רב נימן טוען שלא. יכול להיות מצוות שהוא מכר את עצמו כעבד שש שנים, ואף אחד לא יודע. וזה שאף אחד לא יודע, זה לא סיבה שנמנע ממנו לגלגל את השבועה הזו. או אפילו הזה יכול לגלגל שבועה, אין טענה למה אף אחד לא יודע מזה. אז עד איכן גלגול שבועה, אפילו עד כדי כך שהוא טוען, אתה נקרת לי כעבד ואף אחד לא יודע, והוא יכול לגלגל לב את השבועה, כשאתה נשבעתי, שווה לי גם שלא נקרת לי כעבד. אנחנו נוחזים במשנה בחפכת עמוד א', והמשנה פה, לגמרא יש כמה הבנות במשנה, והגמרא בעצם מתמקדת, עיקר סוגיה, הגמרא מתמקדת בהווה מינה, מה חשבנו כשאת במשנה. אז אנחנו נלמד את המשנה לפי ההווה מינה, למרות שהגמרא תוך שתי שורות תשנן לנו את ההווה מינה, רוב הגמרא תעסוק בהווה מינה. ולפי מה שחשבת שפשט במשנה, איך חשבת שזה פשט, איך זה יכול להסתדר לך? זה בעצם רוב הגמרא. אז הגמרא אומרת ככה, המשנה דנה בקניין חליפין, והגמרא אומרת לי, כל הנעשה דמים באחר, ואת המשפט הזה זה לא ברור, אבל בוא נאמר, הכוונה היא שאם יש לי כסף שאני רוצה להחליף אותו במשהו אחר, זה לא הפשט הסופי, אבל הגמרא תתייחס, הגמרא תשנה את הפשט, אבל רוב הגמרא תעסוק בהווה מינה. איך היה לך הווה מינה שזה הפשט? זה רוב הסוגיה. אז הגמרא מבינה שפה הכוונה היא, אם עושים כללית, אתה יש לך חפץ שהוא נעשה דמים באחר, דיינו, מה זה דבר שנעשה דמים באחר? זה דבר אתה נותן אותו תמורת כסף. ככה הגמרא מבינה בשלב הזה. זאת אומרת, אתה עושה חליפין על חפץ, שהוא דבר שאתה נקנה בכסף, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. אם אנחנו עושים חליפין, אתה רוצה לקנות ממני את הארנק, הארנק שווה 100 שקל, אני לוקח שקל אחד מהמאה שאתה הולך לתת לי, זכיתי בשקל, אתה זכית בארנק. כי זה לא קניין כסף, זה קניין חליפין. אז הגמרא מבינה פה שהמשנה מדברת על קניין חליפין וממון. כיצד? החליף שור בפרה או חמור בשור, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפה. אז זה לא כל כך מתאים. הכיצד לא מתאים. אז הגמרא גם תשאל את זה. כי הכיצד הוא כאילו שני בהמות אנחנו מחליפים. אז בסדר. בוא נראה. הגמרא אומרת, חליפין מי ניהו? מטבע. אבא מן השלגרה שמדובר פה על מטבע, שאתה מחליף חפץ במטבעות. ואז המשנה באה ללמד אותנו שברגע שאחד זכה בחפץ, השני התחייב במטבעות, או ההפך, שזה זכה במטבעות, השני התחייב בחפץ. הגמרא אומרת, שמה מינה, מטבע נעשה חליפין? מה, באמת? הרי הגמרא אומרת לנו בבב מציע, שאין מטבע נעשה חליפין. בכסף אתה לא עושה חליפין. חליפין זה לא בכסף. יש מחלוקת, האם כדי לעשות חליפין זה צריך להיות כלי, או זה יכול להיות בכל דבר חוץ מכסף. אבל כסף, המסקנה של הגמרא במציע, שאי אפשר לעשות חליפין עם כסף. אז מה, אתה רוצה לומר לי שהמשנה לימדה אותי נגד המסקנה שלי במציע, שאפשר לעשות חליפין בכסף? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, הכי כאמר. אנחנו כבר אמרנו שכל פעם שיש הכי כאמר, זה כאילו הגמרא אומרת חיסורי מכסה. הגמרא אומרת, הכוונה היא כזו, דיינו, בעצם חסר כמה מילים כדי שזאת תהיה הכוונה, אבל כאילו זו הכוונה של המשנה. כאילו היה כתוב את המילים האלה. לא כל הנעשה דמים באחר, אלא צריך להבין, זה כל הנישון דמים באחר. כל דבר שאם היית רוצה להחליף אותו במשהו אחר, היית צריך לשער אותו. לישום, הכוונה היא לשער, להעריך כמה זה שווה. יש לך מכונית, אתה רוצה להחליף את המכונית לא יודע, בבריכה שלי, אני אומר, רגע, בוא נעריך כמה המכונית שלך שווה. אז כל הנישום דמים באחר, ואז מה זה בא למעט? מה זה הדבר היחיד שאתה לא צריך להעריך כמה הוא שווה? כסף, נכון? אז האב המינה הייתה שהמשנה מדברת על כסף. עכשיו אנחנו אומרים לא. כשהמשנה אמרה כל הנעשה דמים באחר, הכוונה היא כל דבר שכשאתה רוצה לתת אותו תמורת משהו אחר, אתה מעריך כמה הוא שווה. הוא נעשה דמים באחר. אתה משווה אותו לכסף כדי להחליף אותו במשהו אחר. אתה קודם מעריך אותו. אז זאת אומרת שהמשנה דיברה על כל דבר חוץ מכסף, כיוון שזכה זה, נתחייב האחר בחליפין. כן? אז זו ההבנה שהגמרא אומרת, שהמשנה דיברה על כל דבר חוץ מכסף, והמשנה אמרה שכל דבר חוץ מכסף, ברגע שאחד זכה, השני התחייב בתמורתו. די קנמי, התירוץ הזה הוא לא רק דחוק, אלא אפילו מדויק במשנה שלא מדובר על מטבע. דקטני, הרי המשנה עצמה אומרת, כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור? אז אם היה מדובר על ממון, איך זה שהמשנה שואלת אותי כיצד, ואז לא נותן לי דוגמה של כסף? אז שמע מינה, הגמרא מקבלת את זה. אז זה בעצם המסקנה. מדובר לא על כסף, מדובר על כל דבר חוץ מכסף, וחליפין על כל דבר חוץ מכסף, זה ברגע שאחד זכה, שני צריך להחליף, אין מציאות של חליפין בכסף. נקודה. בעצם פה סיימנו את סוגיה. עכשיו הגמרא תדון בהווה מינה. אתה חשבת שמדובר כסף? איך חשבת שמדובר כסף? איך זה יסתדר לך בכלל? ושאר סוגיה תהיה עיסוק בזה. ולמי דסליקה דייטן מי קרה דמטבע נעשה חליפין מי כיצד? לפי מה שחשבת בהתחלה, שהמשנה מדברת איתך על כסף, אז איך המשנה אומרת לי כיצד, ואז נותן לי מציאות שהוא לא כסף? המשנה אומרת לי חליפין בכסף, ואז אומרת לי כיצד מחליף שור בפרה. מה הקשר? הכי כאמר. אז הגמרא אומרת, אני חשבתי בהמה המינה. שכשהמשנה אמרה לי כיצד, אמרה לי מחליף שור בפרה, חמור הכוונה הייתה ככה. פירות נמי עבדי חליפין. זה כאילו המשנה אמרה, יש חליפין בכסף, אז הוסיפה ואמרה, גם פירות אפשר לעשות חליפין. כיצד החליף בשר שור בפרה, או בשר חמור בשור, כיוון שזכה זה, נתחייב בחליפין. אז כשהגמרא אומרת פירות, הכוונה היא לאו דווקא פירות, הגמרא מתכוונת לומר, יש מחלוקת. האם חליפין זה דווקא בכלי, או חליפין זה אפילו בדברים שהם לא כלי. לדוגמה, פירות. מה יש לך בבית? תפוח. כמו שהייתה בחורה שתמיד, הייתה עושה צחוק עם החתן שלה, אתה תקדש אותי עם תפוח. היא לא התכוונה דווקא עם תפוח. היא התכוונה, אתה תקדש אותי עם... אתה לא צריך לקנות לי טבעת, בשבילי מספיק כל דבר. אז מה מצוי? תפוח. אז כשהגמרא רוצה לומר משהו שהוא לא כלי, היא מדברת על פרי. עכשיו, מה מקור המחלוקת פה? הרי היסוד של הדין חליפין זה במגילת רות, שכתוב שכשבועז עושה את ההסכם עם פלוני אלמוני, עם טוב, הקרוב, שהוא יותר קרוב לנעמי, הוא אומר לו, טוב, נעשה הסכם, שלף איש נעלו מעל ידו ונתן לרעהו, הוא שולף את הכפפה מעל היד שלו, נותן לו את הכפפה, נעל יכול להיות נעל על הרגל, נעל יכול להיות כפפה על היד. אז נעל זה או נעל על הרגל או כפפה על היד. אז בועז בא לעשות את הקניין איתו, בוא נעשה קניין חליפין, אז הוא נותן לו את הכפפה, הוא אומר לו, כשאתה מקבל את הכפפה, אני מקבל את הזכויות לשדה. אז המגילה שם אומרת, וזאת לפנים בישראל, על הגאולה ועל התמורה, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, הפסוק, המגילה אומרת שם, פה עכשיו אנחנו מתקינים, פה מפה ואילך כולם ידעו, שאפשר לעשות קניין חליפין. מה הם עשו חליפין? שם עם כלי. הם עשו חליפין עם כפפה. אז יש מחלוקת בגמרא, האם יש מחלוקת רב שישת ורב נחמן. רב שישת אומר, לאו דווקא כפפה, אפשר כל פרי, אפשר כל דבר, לא צריך שזה יהיה כלי. רב נחמן אומר, לא, צריך דווקא כלי. אז עכשיו הגמרא אומרת, אתה אמרת לי במשנה שאפשר לעשות חליפין בכסף, ואז המשנה הוסיפה, לא רק בכסף, גם בדברים אחרים, גם בפירות. הכוונה היא לאו דווקא בכלים. ואז המשנה אומרת, כיצד החליף בשר שור בפרה? בשר שור זה לא כלי, פרה זה לא כלי, נכון? אז זו הכוונה של המשנה. לפי ההווה אמינא שמדובר במשנה על כסף, אז למה אמרתי כיצד? והבאתי דוגמה של פרה ושור, כי באתי לומר לך שחליפין זה לא רק בכלי ולא רק בכסף, אפשר גם כן בדברים שהם לא כלי ולא כסף. אז נתתי לך דוגמה שדרים שהם לא כלי ולא כסף. כיצד החליף בשר שור בפרה או בשר חמור בשור, כיוון שזה זה נדחה בחליפין. אומרת הגמרא, הניחא פשט הזה שאתה אומר לי שהמשנה באה ללמד אותי שאפשר לעשות קניין חליפין גם בדברים שהם לא כלי, דהיינו בפירות. הניחא לרב שישת אמר פירות עבדי חליפין. זה טוב מאוד אם אתה סובר באמת שאפשר לעשות חליפין בדבר שהוא לא כלי. אלא לרב נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין מייקה למימר. מה רב נחמן יאמר? רב נחמן אומר שאי אפשר. הכי כמה. אז רב נחמן אומר שאב אמינא הייתה אחרת. יש דמים שהן כחליפין. יש מציאות שבעצם אתה עושה קניין בכסף, אבל הכסף חל כמו חליפין. זה חל כזה אוטומטי. כיצד? החליף דמי שור בפרה או דמי חומור בשור. יש מציאות כזה, יש דמי שור. ויתקין בא אליי, אומר לי, אני רוצה לקנות את השור שלך. אני אומר לו, אין בעיה. כמה? 500 שקל. יופי, הנה השור, אתה חייב לי 500 שקל. הוא מושך בשור, עכשיו הוא חייב לי את 500 שקל, נכון? נעשה קניין על השור. עכשיו יש דמי שור. הכסף שהוא חייב לי על השור, זה 500 שקל הוא חייב לי. אני אומר לו, בעצם, יודע מה? יש לך את החמור שם, הוא שווה את 500 שקל. החמור שלך, תן לי את החמור במקום. עכשיו, זה לא חליפין, כי כשהקניין נעשה הוא התחייב לי כסף. אבל עכשיו, אחרי שהוא חייב לי את ה-500 שקל האלה, אני אומר לו, ידע מה, קבל את ה-500 שקל שאתה חייב לי, אל תיתן לי, המשכה, תן לי את החמור במקום. הוא אומר, בסדר. עכשיו, סתם ככה אנחנו אמרנו שמאות לא קונות. אם אני אתן לו 500 שקל, אומר לו, תן לי את החמור שלך ששווה 500 שקל, אמרנו, החמור לא קנוי לי, נכון? מחלוקת. האם זה דורייתא או דרבנן? אתם זוכרים? אין יוצא פני דף. שיש דעה שאומרת שריש לקיש אומר שמדורייתא מאות לא קונות. אבל לפי רבי יוחנן, מדורייתא מאות כן קונות. חז"ל גזרו, אנחנו לא רוצים מציאות שאני משלם לו את 500 שקל, בא אריה לטרוף את החמור. הוא אמר, מה אכפת לי? אני אתמודד עם אריה, זה חמור שלו, שהוא ידאג. אז זה נקרא גזירה, נשרפו חיתיך בעלייה. שהחיתים לא רוצים שהוא יבוא, אמר לו, זה הכל נשרף. אני מאוד מצטער, אבל היה שריפה, בעיה שלך. אז חז"ל גזרו, מאות לא קונות. יש לך אינטרס לשמור על החפץ שלי. ככה רבי יוחנן סובר. אז הגמרא אומרת ככה. לפי, בוא נעשה שנייה סיכום איפה אנחנו עושים עכשיו. אמרנו שהאב אמינא הייתה שהמשנה מדברת על ממון. שאלנו אם המשנה מדברת על ממון, למה המשנה אומרת לי כיצד ונותן לי דוגמה של החלפת שור ופרה, נכון? אמרנו, או, זה בא ללמד אותי שאפשר לעשות חליפין בפירות, שלא צריך דווקא כלי. אמרנו, זה טוב לפי רב שישת שאפשר, אבל לפי רב נחמן שאי אפשר לעשות חליפין בפירות, אז למה נתת לי דוגמה של שור וחמור? אז הגמרא עונה, זה בא לומר לי מציאות שהוא חייב דמי שור. אני מכרתי לך את השור, אתה חייב לי את הכסף, עכשיו אני אומר, במקום הכסף, תן לי את החמור. במציאות כזו, אז אני אומר שהממון קונה לי את זה. למרות שכללית אין קניין בממון, פה יש קניין בממון. למה אומר, הגמרא עכשיו תסביר. הכי כמה, יש דמים שאין כחליפין. יש מציאות שהכסף נהיה כמו חליפין. כיצד? החליף דמי שור, אתה חייב לי את הכסף על השור שלקחת, 500 שקל שאתה חייב לי, אני אומר, תן לי עכשיו תמועת זה את הפרה. או דמי חמור, אתה לקחת חמור, אתה חייב לי 500 שקל על החמור, אני אומר, אל תן לי את 500 שקל, תן לי את בשור. אז שם אני אומר, זה כאילו, זה לא כאילו, זה כבר שלי. החמור או השור, החמור או הפרה כבר שלי. למה? מה איתה עם מה? סבר לך רבי יוחנן. כי אנחנו נלך כרבי יוחנן, דאמר, רבי יוחנן סובר דבר תורה, מדאורייתא מאות קונות. ומה טעם אמרו משיכה קונה, למה חז"ל גזרו? שאי אפשר לעשות קניין על ידי מאות, שזה לא מחליף בעלות. עד שעושים משיכה על החפץ עצמו, גזירה השם היום יאמר לו, נשרפו חיתך בעלייה. אז מה, זה גזירה? בגזירות יש לי כלל. מי לתעדי שכיחה גזרו ברבנן? מי לתעדי לא שכיח, לא גזרו ברבנן. חז"ל גזרו על המקרה הקלאסי, חז"ל לא גזרו על מקרה שהוא יוצא דופן. זה מקרה יוצא דופן, שאתה חייב לי כסף על משהו שלקחת, ועכשיו אני אומר, תמורת הכסף, תן לי את הבהמה האחרת. אז אני אומר, על המקרה הזה הם לא גזרו. ממילא זה חוזר לדין דאורייתא, שמדאורייתא, עצם זה שהכסף עבר לרשותך, כבר מקנה לי את הבהמה, הבהמה שלי, למרות שעוד לא עשיתי משיכה. אז המשנה, כשהיא אמרה לי שחמור בשור, פרה בשור בפרה, חמור בשור, המשנה התכוונה על דמי שור בפרה או דמי חמור בשור. כן? אז הגמרא אומרת, יופי, ענית לי לפי רבי יוחנן, אבל מה זה עוזר לי לפי ריש לקיש? לפי ריש לקיש הרי מדאורייתא מאות לא קונות, אז נחזור, לפי ריש לקיש עכשיו תסביר לי את המשנה. אומרת הגמרא, ולריש לקיש אמר משיכה מפורש בתורה, הרי ריש לקיש ראינו אומר, זה שהתורה אומרת, או קנו מיד עמיתך, הרי יש לקיש דורש שמדאורייתא הקניין הוא דווקא על ידי מיד עמיתך, כשאתה עושה משיכה. הניחא יסבא לה כרב שישת, תאמר פירות עבדי חליפין, מתרץ כרב שישת, הרי כל השאלה שלנו הייתה, אם אני לא אומר שפירות עושות חליפין, נכון? לפי רבי יוחנן. אבל אלא יסבא כרב נחמן, סליחה, כרב נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין. ומטבע לא כאן, במים מוגילה, איך תתרץ לפי ריש לקיש אם הוא לא סובר כמו רב שישת? אז מה המשנה באה ללמד אותי? על כל כך כרב שישת סביר עלי. זה אומר, באמת נכון. צריך לומר שהוא באמת סובר כמו רב שישת, ואז המשנה באה ואמינה. כל זה זה דיום מהווה אמינה. המשנה אמרה לי, מאות אפשר לעשות חליפין במטבע, למה היא נתנה לי כיצד שור וחמור? ללמדתי שגם פירות אפשר לעשות בהם חליפין כמו רב שישת. בסדר? עכשיו, כל הדיון הזה באב אמינא יש לו השלכות הלכתיות. כי במשנה זה באב אמינא. אבל בתוך השיטות של רב נחמן ורב שישת וריש לקיש, זה לא היה רק באב אמינא. הגמרא בעצם הגדירה לי שיטות פה. הגמרא בעצם מכוח הדיון באב אמינא הגדירה לי, לדוגמה, שריש לקיש סובר כמו רב שישת. והגמרא מקבלת את ההגדרה הזאת. אז למרות שכל הדיון לגבי המשנה היה באהבה אמינה, לגבי השיטות, האם לפירות יש קניין, האם משיכה דאורייתא או לא, יש לזה השלכות הלכתיות. הלאה. עכשיו אנחנו נכנסים סוגיה שבפשטות לא כל כך נוגעת למה זה, במציאות כן נוגעת למה זה. נראה עוד רגע. רשות הגבוה בכסף הוא רשות העדיות בחזקה. אנחנו אומרים ש... לגבי הקדש, רשות הגבוה, זה בכסף. כשאתה בא לגזבר, אתה אומר לו, יש לי עסקה טובה בשביל הקדש, אני מוכן לתת להקדש את המכונית שלי ב-10 שקל. הגזבר אומר, הנה 10 שקל, לקחת את 10 שקל. אנחנו יודעים שכללית מאות לא קונות. אבל רשות הגבוה, לטובת הקדש, חז"ל אמרו, נחזיר את זה לדין דאורייתא, הקדש יכול לקנות בכסף. אז רשות הגבוה, בכסף. לטובת הקדש, חז"ל קבעו, ישר רק על ידי כסף הקניין חל. ורשות העדיות, בחזקה, אבל עדיות, ביני ובינך, בין שני אנשים פשוטים, זה צריך להיות דווקא על ידי קניין, דווקא על ידי משיכה. אמירתו לגבוה, כמסירתו לעדיות. יש עוד כלל. שחז"ל קבעו שברגע שאתה אומר שאתה תיתן משהו להקדש, זה כאילו מסרת את זה כבר לבן אדם רגיל. וזה כלל שאנחנו גם כן משליחים אותו לגבי צדקה. בן אדם שיש לו גמירות דעת, אני נותן זה לצדקה, אז עצם זה שהוא החליט, אני נותן זה לצדקה, אמירתו לגבוה כמסירתו לעדיות. זה איפה שאנחנו כן משליחים את המשנה הזו, וזה למה שיהיה לזה קצת השלכות למעשה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כיצד רשות הגבוה בכסף? גזבר שנתן מאות בבהמה, אפילו בהמה בסוף העולם קנה. הבהמה לא פה. הבן אדם אמר לו, אתה רוצה לקנות את הבהמה? יש לי בהמה שווה 1,000 שקל, ניתן לך ב-10 שקל. גזבר נותן לו 10 שקל, קנה. גזבר זה הבן אדם שהוא אחראי מטעם ההקדש. הוא אחראי על הכסף. הוא אחראי על הכסף של ההקדש. אז הוא יכול לעשות קניינים בשביל ההקדש. אז למרות שהבהמה לא פה, יש לנו כלל שלטובת ההקדש מעות קונות. ובעדיות לא קנה עד שימשוך. כיצד? אמירתו לגבוה כמסירתו לעדיות. איך סוף המשנה? שאמרנו שעצם זה שהוא אומר שהוא ייתן את זה להקדש, זה כאילו כבר מסר את זה לעדיות. האומר, שור זה עולה, בית זה הקדש. אפילו בסוף העולם, קנה. עצם זה שהוא אמר את זה, כבר זה נחשב שהוא עשה קניין עם הקדש, זה כבר הקדש קנה את זה. בעדיות לא קנה עד שימשוך ויחזיק. כן, בעדיות אתה צריך לעשות משיכה על הבהמה, אתה צריך לעשות חזקה על הבית. עצם זה שבן אדם מבטיח שהוא נותן לך מתנה, זה לא מעביר רשות. אומרת הגמרא, עכשיו, יש מציאות כזו, משכו במנה. בן אדם בא להקדש, להקדש יש פרה, הפרה הזו שווה מנה, שווה 100, ועל הבהמה יש לה מום, אנחנו לא נשתמש איתה על קורבנות, אז הקדש באים למכור אותה. אז עכשיו אנחנו אומרים ככה, אני בא להקדש, הקדש אומר לי, תראה, אתה מעוניין בבהמה הזו? אני אומר, כן. אז כמה אתה רוצה? 100 שקל, יופי, אני לוקח אותה. מושך אותה אליי, החוצה, אליי לרשותי. אני חוזר לגזבר לשלם, ולא הספיק לפדותו, הוא לא הספיק לשלם לגזבר, עד שעמד ב-200. היה דבר, mad cow disease, כל הפרות בשכונה מתו, עכשיו פתאום הפרה הזו שווה 200, ואני עוד לא הספקתי לשלם. אומרת הגמרא, נותן 200. הקדש הרוויח. אנחנו אומרים, אתה עוד לא שילמת? הקדש, הקניין עם הקדש, זה על ידי כסף. לא שילמת. נכון עשית משיכה. נכון אם היה לך עסק עם בן אדם אחר, המשיכה הייתה קונה וזה כבר שלך. אבל עם הקדש עד שלא שילמת, זה עדיין של הקדש. הקדש הרוויח, אתה צריך שלם 200. מה הייתה עם מה? כי לגבי הקדש יש גזרת כתוב. התורה אומרת שמי שרוצה לגאול דברים של כסף ונתן הכסף, התורה אומרת, וקם לו. אז צריך לתת את הכסף. בלי כסף לא פדית, זה עדיין של הקדש. בסדר, מה קורה עם מציאות הפוכה? אנחנו עוברים בדיר, אני אומר לו, אתה רוצה את הפרה הזו? הוא אומר, כן. אני אומר לו, הוא שואל כמה? 200. משכו ו-200. מושך את זה הביתה, שווה 200. בא חזרה לשלם, לא הספיק לפתותו, עד שעמד במנה. חוזר לגזבר, עכשיו נולדו 1,000 פרות, עכשיו זה שווה מנה. ירד חצי השווי. נותן 200. אומרת הגמרא, עדיין הקדש מרוויח, שלם את ה-200. מה הייתה, מה? לא יהיה כוח אידיוט חמור מהקדש. הרי אם היית עושה עסקה עם בן אדם רגיל, היית מחויב את ה-200. אז אנחנו אומרים, הקדש לא יותר גרוע מבן אדם רגיל. התורה באה לעשות טובה להקדש. התורה לא באה להחליש את הקדש. אז אם היית עושה משיכה, לא היה מעצבן אותך. היית אומר, קנית את זה כשזה היה שווה 200. אז גם פה, קנית את זה כשזה היה שווה 200. קדאו ב-200. מה קרה עם מציאות שהוא לא מושך את הפרה? הוא בא להקדש ואומר, אני רוצה לקנות את הפרה הזו. אומרים לו, אין בעיה, שווה 200. הוא משלם את ה-200. עכשיו הוא חוזר למשוך את הפרה, לקחת את זה, הוא עוד לעשה את הקניין. אמרנו לגבי אדיוט, כסף זה לא קניין. אז הוא פתאו, הוא שילם ב-200. ולא הספיק למושכו עד שעמד במנה. כשהוא בא בפועל, לקחת בהמה, היא עכשיו שווה 100. אז הוא אומר, רגע, עוד לא קניתי. אומרת הגמרא, נותן 200. הוא לא יכול לחזור בו. מה הייתה, מה? ונתן הכסף וקם לו. הרי הקניין היה בכסף, התורה אומרת, קניין עם הקדש הולך בכסף. שילמת 200, סגרנו עסקה, גמרנו. מה קרה עם מציאות הפוכה? הוא בא, שואל כמה זה? אומרים לו, שווה 100. אז הוא משלם את 100, דאו במנה. הוא משלם את 100, ולא הספיק למושכו, אבל הוא עוד לא עשה קניין, עד שעמד ב-200. אז הוא עכשיו אומר, טוב, עכשיו הגזבר בא עליו, אתה רוצה את הפרה, היא עכשיו שווה 200. עוד לא משכת, נכון שילמת? אומרת הגמרא, מה שפדה פדוי ואין נותן אלא מנה. פה אין, אין טענות. הוא מקבל את הבהמה במאה שהוא שילם. אומרת הגמרא, אמי, הכנה מנימה לא יקוח עדיות חמור מהקדש. הרי הגמרא אומרת, הרי אם זה היה בין בני אדם, והוא שילם לו 100, והם הסכימו על 100, ואז כשהוא בא לקחת את הפרה, זה עלה במחיר, אז הוא כן יכול לומר לו, תראה, אני יודע שהסכמנו 100, אבל עכשיו זה שווה 200, עוד לא עשית הקניין. אז למה לא ניתן אותו דבר לגבי הקדש? אומרת הגמרא, אתו עדיות לאו במי שפרקי, הרי גם בבן אדם רגיל, נכון שהוא יכול לחזור בו. מבחינה טכנית, הבהמה שלו. אבל אנחנו נלמד במשנה, החז"ל אמרו, מי שעושה כזה דבר, מי שפרה. אותו קדוש ברוך הוא שפרה מהרשעים, מדור המבול, מדור הפלגה, הקדוש הוא שפרה מהרשעים, ייפרה ממי שחוזר בדיבורו. הוא חזר בדיבורו, הוא הבטיח לו, אני אתן לך את זה במאה. נכון, עכשיו הוא יכול להרוויח עליו יותר. אבל זה מה שסיכמתם, נכון? אז הגמרא אומרת, נכון. אתה רוצה לחזור בדיבורך, הקדוש ברוך הוא שפרה מרשם אחים ייפרה גם ממך. ככה הגמרא אומרת, אז אדיוט, מה זאת אומרת? טכנית הוא יכול לחזור, אבל חז"ל הרי קיללו אותו אם הוא חוזר בדיבורו. אז מה תאמר? הקדש לא יהיה פחות מהאדיוט? יפה, אבל גם אדיוט זה לא בסדר שהוא יעשה את זה, אז גם הקדש זה לא בסדר שיעשו את זה. אז מה ראינו פה? ראינו שהקדש קונה בכסף. אז כשזה מציאות שהוא מוכר להקדש, כן? כשזה מציאות, סליחה, שהוא משך את הבהמה והוא עוד לא שילם, שם אנחנו אומרים, אז הוא משלם את המחיר יותר גבוה. בין אם כשהוא משך את זה זה יותר גבוה, בין אם כשהוא בא לשלם זה יותר גבוה. כי התורה אומרת לו, אתה לא קנית את זה עד שלא שילמת. אבל כשהוא משלם והוא עוד לא משך, אז אני אומר, אם כשהוא שילם זה היה מחיר יותר גבוה, אז הוא תקוע במחיר יותר גבוה. אבל אם כשהוא שילם זה היה מחיר יותר נמוך, אז אני אומר, למרות שהוא עוד לא משך, מאחר ולגבי הדיוט יש דין כללה מי שפרה, אם הוא יחזור בזה, גם בהקדש הם לא יכולים לחזור למחיר יותר גבוה של עכשיו, והוא קנה את זה במחיר היותר נמוך. כן? טוב.